בוקר טוב, אנחנו היום ביום י"ח בכסלו, יום ראשון. אנחנו בשיעור תניא, בחלק המסיים, בחלק האחרון של התניא, לפי החלוקה של תניא לימי השנה. ומחר בעזרת השם, י"ט בכסלו, אנחנו נתחיל את התניא מחדש. אז אנחנו נראה מה מדובר היום בשיעור התניא של היומי, ואנחנו עם הסיום אנחנו נעשה התחלה קטנה, כי זה הסדר בכל הדברים שבקדושה. כשמסיימים אז זה לא סיום מוחלט, מיד עם הסיום מתקיפים את הסיום להתחלה, חוזרים ומתחילים שוב ממה שלמדו. אז אנחנו נסיים ונעשה התחלה קצרה של השיעור של מחר, שזה התחלת התניא. האיגרת הזאת זה האיגרת של המסיימת של התניא, והוא מדבר כאן בדברים מאוד מעשיים של האדמו"ר הזקן. בעל התניא היה מאוד חשוב לו שהדברים האלה יסתדרו. אז זה מה שנקרא פרק של הוכחה. אז אנחנו נקרא בפנים: הוכח תוכח תמיתך אפילו 100 פעמים. איפה זה הפסוק הזה? הוכח תוכח תמיתך, ולא כתוב כמה פעמים, אז חז"ל דורשים אפילו 100 פעמים. אין הגבלה בהוכחה שאתה מוכיח את השני. אתה לא יכול להגיד הוכחת אותו כמה פעמים וזה לא עזר. לא, אם אתה חושב שזה יכול לעזור, אז אפילו עד 100 פעמים המצווה של הוכח תוכיח קיימת. אומר אל תרבה, ולזאת לא אוכל להתאפק ולהחריש מלזעוק עוד בכל ענות חלושה. הוא לא יכול להתאפק ולשתוק מלצעוק בכל ענות חלושה. יש כל ענות גבורה וכל ענות חלושה. כל ענות חלושה זה נקרא שאדם מתחנן, יש בכל ענות גבורה, זה בתוקף, ענות חלושה זה יותר בקשה של רחמים, שאדם מרגיש את עצמו לא במצב הכי טוב, אומר אני מבקש מכם, תעשו את הדברים שמאוד חשובים. מה הוא מבקש? במתות המנייכו, בבקשה ממכם, ברחמים נפישין, ברחמים רבים, חוסו נא נפשותיכם, תרחמו על הנפשות שלכם. ומה הנושא שמדבר עליו? וישמרו ויזהרו מאוד מאוד על התורה ועל העבודה שבלב. זו תפילה, זו תפילה בכוונה. תשמרו ותזהרו מאוד מאוד על התורה ועל העבודה שבלב, שזה תפילה בכוונה. מה להיזהר? להתחיל כולם יחד כאחד, מילה במילה, שבתפילה שכולם יתחילו יחד, ולא זה וכו וזה בכו, אחד נמצא כאן ואחד נמצא כאן, וזה דומם וזה מסיח, שיחה פתילה השם ישמרנו. אחד שותק בכלל, השני מסיח, נמצא בשיחה של שיחה פתילה. אז זה ההתחלה צריכה להיות, כדי שהתפילה תהיה כמו שצריך, צריך להתחיל כולם יחד. לא שאחד נמצא כבר קדימה, אחד נמצא אחורנית, אחד עוד לגמרי לא נמצא בתפילה. אומר אל תרבה, ועיקר הסיבה וגרמה בנזוקין, עיקר הסיבה והגרם, מה שגורם את הנזק בתפילה, שהיא לא כמו שצריך להיות, כמו שהוא מבקש כאן, שהעבודה, תפילה, עבודה שבלב, תפילה בכוונה, תהיה כמו שצריך להיות, אז הדבר הגורם המרכזי הוא מהיורדים לפני הטבו, מאלה שיורדים מהשליחי ציבור, שמכאן מתחיל הנזק, שהתפילה לא צריכה להיות, לא יוצא טוב כמו שצריך להיות תפילה. מה הבעיה עם השלוחי ציבור? שהוא הפקר לכל הרוצה, לכל הרוצה לפשוט רגליו, החוטף הפרטי. הנושא של השליח ציבור זה הפקר, שמי שרוצה יכול לגשת, ומי שחוטף, הוא מתפלל במהירות, הוא הפרטי, הוא אדם מיוחס. אין בזה הגבלה, מי שיכול לגשת, מי שלא יכול לגשת, כל מי שניגש, זה בסדר. אז מכאן מתחילה, זה הפרצה שמכאן מתגלגל ההמשך, שהתפילה היא לא כמו שצריך להיות. או או מחמת שאין גם אחד רוצה וכולו. יש בתי כנסת שאף אחד לא רוצה להיות החזן, שליח ציבור, אז מי שכבר מוכן להיות שליח ציבור, אז משלימים עם מי שיהיה. אז יש אחד שהוא חוטף, מתפלל במהירות, אבל אין מישהו אחר שיעשה את התפילה כמו שצריך. אז הדבר הזה, הפרצה הזאת, שהשליח ציבור הוא לא שליח ציבור ברמה נכונה שהיא מתאימה, שהתפילה של כולם תהיה תפילה נכונה, מכאן מתחילה הבעיה. ומה שצריך להיות, שהתפילה תתחיל, שכולם יתחילו את התפילה מילה במילה, שלא כל אחד יחזיק כאן ורזק שם. והסיבה שזה לא ככה, כי היורדים לפני העטיבה זה דבר הפקר. כל מי שרוצה יכול לרדת לפני העטיבה. וכל מי שחוטף את התפילה הוא הפרטי, הוא מיוחס גם, זה נשמע כאילו חברמן. או מחמת שאין גם אחד רוצה וכולו, אין כל כך הרבה אנשים שרוצים, אז מי שחושב שהוא יכול לגשת, הוא ניגש. אז מה התקנה לזה? והיא לזאת, זאת העיצה יוצא ותקנה קבועה, חוק ולא יעבור עוד חז ושלום. אל תראה במציע העיצה ותקנה קבועה בדבר הזה, כדי שהדבר הזה לא יתגלגל כפי שזה מתגלגל. דהיינו, לבחור אנשים קבועים, הראויים לזה, אנשים מתאימים, קבועים, שהם קבועים, שהם השלוחי ציבור, שהם ראויים להיות שלוחי ציבור, לקבוע את האנשים האלה על פי הגורל. אתה מתפלל היום, אני מתפלל מחר, או בריצוי רוב, על פי הגורל, איך קובעים את האנשים על פי הגורל, או בריצוי רוב המניין, אבל לא שהנושא של השליח ציבור זה דבר פרוץ, שכל מי שיהיה, לא כולם רוצים לגשת, מי שכבר ניגש, שיגש. הוא מתפלל במהירות, הוא מתפלל בלי לשים לב, האם אנשים נמצאים אחריו או לא נמצאים אחריו, אחד נמצא כאן, אחד נמצא שם, כל הדברים האלה, אם השליח ציבור יהיה שליח ציבור מתאים, אפשר לשלול את כל הבעיות שיכולות להיווצר. ומי הם האנשים הקבועים האלה שמתאימים? או על פי הגורל, מראש זה צריך להיות אנשים שמתאימים, ומי מתי מתפלל, או על פי הגורל, או בריצור רוב המניין, שקובעים שזה מתפלל ביום ראשון, זה מתפלל ביום שני, זה יום שלישי. ומי אנשים רק מתאימים? אז הוא אומר, במה זה מתבטא שאנשים הקבועים שהם רואים לתפילה להתפלל בתור שלוחי ציבור? היינו שמתפללים מילה במילה בדרך המיצוע, מתפללים מילה במילה בדרך המיצוע, זה נקרא בדרך ממוצעת, בכל רם, ולא מעריכים יותר מדי, ולא מקצרים וחותמים חז ושלום. השליח ציבור האידיאלי זה שמתפלל בקצב סביר, לא ממהר מדי, ולא מתפלל באיטיות מדי. מה שנקרא בדרך ממוצעת, בדרך האמצע, ובכל רם. ולא מעריכים יותר מדי, ולא מקצרים וחוטפים חז ושלום. ועליהם, על השלוחי ציבור האלה המתאימים, מוטל חובה לרד לפני עטיבה כל אחד ואחד ביומו אשר יגיע לו. מה שקבעו שהשלוחי ציבור זה אלה המתאימים, וקבעו שזה מתפלל ביום הזה, זה מתפלל עם הזה, אז עליהם יש את החובה שכל אחד ירד ביום שקבעו שזה הוא השליח ציבור, ביום שיגיע לו שזה הוא צריך לרדת. ולסוף אליו סביב סמוך כל המתפללים בכל קצת, על כל פנים, ולא בלחש ולא חוטפים חס ושלום. הוא לא מתפלל ולא רואה מה קורה מאחורנית. הוא מוודא, לפני שמתחיל את התפילה, שיש מסביבו מניין שנמצאים יחד איתו, שמתפללים גם כן בכל קצת, הוא צריך להיות בקול יותר מוגבר השליח ציבור. אבל הם גם מתפללים בקול שהם שומעים איפה מתפללים, לא בלחש ולא בצעקות, ולא חוטפים חז ושלום. וכמבואר בתקנות ישנות בכמה ירות. הדבר הזה, מה שהוא אומר, זה לא איזו המצאה חדשה של אלת רבי. הוא אומר שהדבר הזה כבר היה בתקנות ישנות של קהילות מסוימות, כדי שהתפילה תהיה כמו שצריך, צריך להיות אנשים מתאימים לשלוחי ציבור, שהם הנותנים את הטון. כשהם רצים, אז זה מחייב את כל האנשים שפעלים באותו מיין גם לרוץ. אז כדי שזה יהיה בצורה נכונה, צריך להיות השליח ציבור, שליח ציבור מתאים, שהוא לא חוטף במהירות ולא מתעכב יותר מדי. והוא מוודא לפני שהוא מתחיל שיש לו מסביב, קרוב אליו, יש לו את המניין של אנשים שמתפללים איתו באותו קצב שהוא צריך, לא יותר מדי מהר, לא יותר לאט. אז יש לתפילה סיכוי טוב להצליח. כי הנושא של התפילה על פי החסידות ובאופן כללי, זה עבודת השם בכל לבבך. מה זה לעבוד את השם? איזה עבודה שבלב זו תפילה. תפילה זה לא רק לומר בפה את המילים הנכונות, אלא זה עבודת השם. אדם מתפילה הוא שופך את נפשו לפני הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהוא עושה את הדברים במהירות, אז הוא לא מסוגל לדעת מה הוא אומר, מה הוא לא אומר. כל התפילה הופכת להיות שמדקלמים מילים, ואין לזה משמעות רבה מבחינת התוכן של התפילה. אז אלתרבי אומר שהדבר הזה כבר היה בעיירות מסוימות, והוא מבקש לחזור לתקנות האלה, שזה יהיה באופן מסודר, השלוחי ציבור, אנשים מתאימים, ואנשים שמסביבם, שיהיו אנשים שהולכים להתפלל יחד עם השליח ציבור, בקצב שלו, לא במהירות ולא באיטיות רבה. ואלתרבי אומר שהוא לא בא לחדש, ליצור תקנות שלא היו, ואתה באתי לחדשן ולחזקן ולאמצן. בא לימותו עוד לעולם, חז ושלום. הוא בא רק לחזק ולחדש את מה שהיה בתקנות הישנות של עיירות מסוימות, שזה היה הסדר, אז הוא בא לחדש אותם, שזה ימשיך להיות ולאמץ את התקנות האלה. שבא לימותו עוד לעולם, שלא יזוזו מהדבר הזה. ואלתרבי אומר, גוואלד, גוואלד. מה זה גוואלד? התרגום המילולי של גוואלד, אני לא יודע מה להגיד, מה זה התרגום.
גוואלד זה
אלימות,
בגרמנית זה
אלימות. אלימות.
אבל ביידיש
זה
כאילו מישהו
גואל אלימות.
כאילו הצילו, הצילו.
כאילו הצילו, גוואלד, גוואלד.
זה צעקה של הצילו.
אדם שנמצא במצוקה ורוצה
לעשות,
גוואלד, גוואלד.
כן, צעקה של
הצילו. הצילו שהוא... הוא מבטא שהוא נמצא במצוקה, הוא נמצא במצב שבקש עזרה או משהו כזה. אבל תראה, הוא אומר, גוואלד, גוואלד, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? הנושא הזה של התפילה, כפי שהיא, שזה לא בצורה נכונה, שחוטפים וכולם לא נמצאים באותו מקום, זה נמצא, זה מדבר וזה שם, אין שלוחי ציבור נכונים, עד מתי המוקש הזה יהיה אצלנו, כמו שאומרים, מספיק עם הדבר הזה. ולא די לנו בכל התוכחות והצרות שעברו עלינו, השם ישמרנו וינחמנו בכפליים לתושייה ויתאר ליבנו לעובדו באמת. תראה ואומר, גוואלד, גוואלד, כמו שאומרים, עד מתי זה יהיה לנו המוקש הזה? לא מספיק לנו עם כל התוכחות והצרות שעברו עלינו, שהשם ישמור וינחם אותנו מכל מה שהיה. אז אם אנחנו מזניחים את הנושא הזה, אז זה ממש נורא. והיום, כדי שהדברים האלה לא יקרו, אז הוא מתבטא במילים כאלה, גוואלד, גוואלד, זה ממש, הנושא הזה הוא נורא. אז אל תראה, מתבטא ביידיש, גוואלד, גוואלד, זה לא בלשון קודש, לא משתמשים בזה בלשון קודש, ביידיש משתמשים בזה. אז יש סיפור שהרב גורן, הוא היה רב ראשי לצהל, אז הוא רצה לתקן נוסח אחיד שבתפילה, שכולם התפללו באותו נוסח. אז הוא רצה לעשות את זה בצבא, והוא היה... הוא רצה לעשות את זה באופן כללי, חוץ לצבא, שיהיה נוסח אחיד, שכולם יתפללו, לא נוסח ספרה, נוסח אשכנה, נוסח עדות המזרח, שיהיה נוסח אחיד. אז כשהוא היה אצל הרבי, אז הוא הציע לרבי את מה שהוא חושב שזה נכון. אז הרבי אמר לו שהוא לא חושב שזה מתאים. רואים את אלתרבי, הוא מדבר הכל בלשון קודש, ופתאום כשיש לו משהו לצעוק, הוא צועק בשפה המקורית שלו ביידיש. אז אי אפשר לתת לכולם נוסח אחיד, שלכולם להכניס להם את הגוואלד, גוואלד, בשפה אחידה. כל אחד יש לו את הגוואלד, גוואלד בשפה שלו. אז מתאים שלכל אחד יהיה את השפה ואת הנוסח שהוא רגיל לזה, ששם יש לו את השתפרות הנפש המתאימה, ולא להכתיב לו איזה משהו, וכאן אתה תצא גוואלד, גוואלד, כפי שאני אומר לך. זה לא עובד ככה. נראה לך שזה דבר מתאים. יכול להיות. בכל אופן, הרב לא כל כך היה חסיד של הדבר הזה. יכול להיות שהרב חשש על הדור הזה עד שהדור הבא ייכנס לתמונה, שיהיה להם קשה ליצור גוואלד בשפה שהם לא יודעים איך צועקים את זה. אם אתה נותן לו נוסח שהוא לא מכיר, אז אתה... כן, כן, הרב בדרך כלל חשב הרבה קדימה. אז הפרק הזה זה פרק של הוכחה על הנושא של התפילה, שתפילה זה נושא של עבודה שבלב, וזה צריך להיות ברמה, בכוונה ובצורה נכונה. ומה שזה קורה, שזה הנושא הזה פרוץ, שאחד נמצא כאן בתפילה ואחד נמצא שם, והחזן הוא חזן שהוא לא עומד בשום קריטריון. מי שחוטף הוא נקרא מיוחס, הוא נקרא חברמן, או שאין הרבה שניגשים, שמעוינים לגשת, שמתאימים. אז מי שניגש לא חייב להיות שהוא מתאים, כי אין הרבה שעוד, אז אם מישהו כבר ניגש, אז שיהיה איך שיהיה. אז כדי שזה לא יקרה, אמרנו, צריך לעשות איזה סדר, שמי שניגש להיות שלח ציבור זה אנשים מתאימים, שהסדר של התפילה שלהם זה בקצב המתאים, לא מהר מדי ולא לאט מדי. וכדי שהתפילה, לא רק שהחזן, השליח ציבור יהיה מתאים, כדי שהתפילה תהיה מתאימה, אז לרכז סביבו, לוודא את כל אלה שמתפללים איתו יחד, שנמצאים יחד אותו בקצב, שמתפללים בכל, שיודעים איפה שהם נמצאים, שהם נמצאים, כמו שאומרים, יחד, מתואמים יחד, איפה נמצאים כולם. והשליח ציבור הזה, כשהוא שליח ציבור נבחר, אז הוא, אל תראה, מבקש ממנו שיעשה את העבודה שלו ברגע שקבעו שהוא ביום הזה וזה ביום הזה, שהשלוחי ציבור האלה, הם יהיו אותם שלוחי ציבור שהם יתפללו לפני הציבור. והדבר הזה היה קיים, והוא מבקש רק לחדש ולאמץ דברים, תקנות שהיו קיימות. דבר נוסף, אומר אלתר רבי, גם לגמור כל השעס בכל שנה ושנה. אלתר רבי מבקש שיגברו את השעס בכל שנה ושנה, ובכל עיר ועיר. איך יכולים לגמור בכל שנה ושנה וכולים את כל השעס? לחלק המסכתות על פי הגורל ברצון. לחלק את המסכתות של השעס, שכל השעס השתתפו בזה, הציבור ישתתף בזה, שכל אחד ייקח מסכת, אז יחד הציבור יהיה לו, ישלימו את כל השעס כולו דרך הציבור, שכל אחד לוקח מסכת ללמוד במשך השנה. אז אפשר לגמור את השעס כולו בצירוף, לא אדם בודד לגמור את השעס, זה קצת קשה, אבל בצירוף של כמה, כל אחד לוקח מסכת, ובסך הכל השעס מתחלק לכל האנשים שמשתתפים בחלוקת השעס, אז במשך השנה כולם גומרים, אז זה נקרא שגומרים את השעס, כל אחד גומר את השעס כולו. כי הצירוף של החבר שלו שלומד מסכת נוספת ביחד, כולם מסיימים את השעס, אז זה נקרא סיום השעס, שזה מזכה את כולם. שכולם מתייחסים לסיום השעס של כל הציבור, כל אחד כחלק מהציבור, הסיום השעס של כולם יחד, מתייחס לכל אחד. אז אל תרבי מבקש שזה יהיה. אבל כשכולם לומדים אותה מסכת, אז כולם למדו אותה מסכת, אבל עם כל אחד... איך? רק מה הוא בא למה?
לסיום הזה.
על הסיום. אז יש משהו על המשקל שאתה אומר, שהוא משתתף בסיום, שזה נחשב לו כאילו שהוא למד. יש באגרת התשובה, אל תראה במדבר על התעניות, שיש על פי כתבי האריזה לכל מיני דברים. שכל, יש איזה סדר של תעניות על פי הקבלה, על עבירה הזאת, על עבירה הזאת. אז יש את הנוסחה שאדם אומר, אני אלך לפדיון הבן, וידוע שפדיון הבן, זה כאילו שהוא צם פי דלת התעניות. אז במקום לעשות את כל התעניות האלה בפועל, או לעשות את התחליף שלהם לתת צדקה, הוא ילך לפדיון הבן כמה פעמים, אז כל פעם זה פי דלת יום, אז הוא יצא את הכמות של התעניות שהוא צריך לצום. אומרים שזה כאילו שהוא צם בדלת יום. אם יש לו עבירות של כאילו, אז שיעשה את הביון הבא. אם יש לו עבירות ממש, אז הוא צריך לצום ממש. זה לא כאילו שהוא צם. אז כנראה שאולי בסיום השעה זה גם כן, בסיום מסכת אולי זה גם כאילו, אני לא יודע. צריכים לבדוק את זה. כאן מדובר ללמוד ממש. וללמוד בתורה שבעל פה זה ללמוד ולהבין, לא רק לקרוא את המילים. אז מחייב יותר מזה. ועיר שיש בה מניינים הרבה, יגמרו בכל מניין ומניין. ואם איזה מניין קטן מאכיל, המניין הזה הוא קטן שלא יכול להכיל את כל השעס, לחלק בין אנשים שיצליחו להתמודד עם כל השעס בתוך המניין הקטן, יצרפו עליהם אנשים באיזה מניין גדול, שיחד יהיה להם סיום השעס. בבל ישונה חוק ולא יעבור. אל תראה במבקש שהדבר הזה לא ישתנה, שישמרו על זה חוק ולא יעבור. אל תראה בעיה מאוד חשוב שיהיה סיום השעס של כל ציבור, ואם ציבור קטן שיחפשו את העיצה איך להשלים, שיהיה להם אנשים נוספים שישלימו ביחד את חלוקת השעס. אז הוא מבקש את זה בצורה מאוד חזקה. בל ישונה חוק ולא יעבור. וכל אחד ואחד מה לומדים, הנעל שלומדים את השעס, יגמור לעצמו בכל שבוע את מניה אפה שבטילים קוף יוטס. שיגמור את הפרק קוף יוטס, שזה נקרא את מניה אפה, שכל כל אות שם הוא מופיע בשמונה פעמים. א', ב', אשרית מימי דרך, הפסוק הבא זה שוב א', הוא מופיע בשמונה פעמים כל אות ואות מא' ב'. אז זה נקרא תמניה אפה, הפרק הזה. אז הוא מציע שמי שמשתתף בחלוקת השעה, שגם כן, שבכל שבוע יגמרו את הפרק קי"ט שבתילים. אומר אלתר רבי, ולהיות מחמת חלישות הדור, אין כוח בכל אחד ואחד להתענות כראוי לו, כי אנחנו אמרנו שהרבה תיקונים תלויים בתעניות לפי כתבי האריזה, יש מספר תעניות לכל תיקון של עבירה מסוימת, גם אחרי שהוא כבר עשה תשובה, אבל משהו דומה לריצוי של הקורבן שהיה בזמן שבית המקדש קיים, היה עולה, שזה היה הריצוי שלאחר שהוא התפייס איתו, אז כנגד הקורבן הזה, אז יש את הנקרא, הנושא של צום, שזה גורם את הריצוי, המירוק המוחלט, הרושם שנשאר מכל העבירות שלו, והריצוי המלא, כמו שהוא היה מרוצה לפני החטא. אז מכיוון שהדור שלנו דור חלש, ואל תראה באמר שמה, שמה שכנגד הדברים שאנחנו לא מסוגלים, להרבות בצדקה, שצדקה תציל ממוות, שצדקה זה גם כן חלק מההתמודדויות הקשות שאדם צריך להתמודד איתם. במקום יסורים, במקום צומות, הצדקה, אדם נותן חלק מהדברים שהוא עבד עליהם קשה, חלק מכל המציאות שלו, והוא נותן את זה לשני. אבל נושא של צדקה, יש בו את הסגולה, כמו שאדם נותן משהו מעצמו, איך אומרים, הוא נותן חלק ממנו, הוא נותן לשני, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז הריבוי בצדקה מתאים לדור הזה שאנחנו חלשים. זה באיגרת התשובה. כאן אלתר רבי אומר, שמכיוון שיש לנו דברים שהתיקון שלהם זה צומות, ואנחנו, הדור שלנו חלש בשביל עצום, לזאת היצעה יעוצה, אלתר רבי מציע, כמאמר הזל, כל השומר שבת כהלכתו מוכלים לו על כל הבנותיו, כהלכתו דייקה. יש מאמר חז"ל שאם אדם שומר שבת כמו שצריך, אז מוכלים לו על כל העבירות. אומר אל תראה בכתוב כהלכתו. מה זה כהלכתו? כמו שצריך. כהלכתו דייקה. דווקא כהלכתו כמו שצריך. בהלכות שבת יש הרבה דברים שאם אדם לא לומד אותם, אז הוא לא יכול להקיש מאחד לשני. יש בדיני מוקצה כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה סוגים של מוקצה, ומתי כן ומתי לא. שבמידה שאדם לא לומד, אין סיכוי שהוא לא ייקשל, הוא חייב להיקשל. אז הלכות שבת, השומר שבת כהלכתו, שמוכלים לו הכל הבנותיו, זה כהלכתו, כמו שצריך. הוא שומר שבת כמו שצריך. כמו שצריך לשמור את השבת, מתי זה יכול להתקיים, לכן מוטל על כל אחד ואחד להיות בקי בהלכסה רפסה לשפסה. בהלכות, בהלכות הרבות של שבת, אדם צריך להיות בקיא בהן. כי בלי להיות בקיא, הוא לא יכול להיות שומר שבת כהלכתו. כמה שאדם יחשוב שהוא יודע, אם הוא לא בקיא בהלכות שבת בצורה מלאה, אז הוא לא יכול להגיע למצב של שומר שבת כהלכתו, הוא ייקשל בחלק מהדברים מתוך שהוא לא יודע עליהם. אז כדי שאדם יחסוך את עצמות, והדור הזה שלנו לא יכול להתענות, אין כוח בכל אחד להתענות, להתענות כמו שצריך, אבל תרם מציע שנשמור שבת כמו שצריך, ואת זה אפשרי על ידי שכל אחד יהיה בקיא בהלכות שבת. דבר נוסף, וגם ייזהר מאוד שלא לסוח שום שיחה בתהילחת ושלום בשבת, שאדם לא ידבר דברים בתהילים, שיחות בתהילות. מה הבעיה בזה? ביות מודע הזאת יודע חן, על פי הסוד ידוע, כי בכל המצוות יש פנימיות וחיצוניות. אז יש בשבת גם כן פנימיות המצווה ויש חיצוניות המצווה. חיצוניות מהשבת היא שביטה מעשייה גשמית. כמו ששבת השם מעשות שמיים ועד גשמיים, אז הקיום של שבת, מצוות שמירת שבת, זה שביטה מדברים גשמיים, מכל הדברים שאסרו לעשות בשבת. אסרו לבשל, אסרו לטלטל מוקצה. זה נקרא שביטה מעשייה גשמית. זה החלק החיצוני של המצווה. יש בכל מצווה, יש את את החלק הפנימי של המצווה שאתה נדרש גם לקיים אותה. מה זה בשבת הפנימיות של מצוות שביטה בשבת? אומר אל תרבה, ופנימיות השבת, פנימית השבת היא הכוונה בתפילת השבת, שבשבת אדם מתפלל בכוונה נוספת על מה שהוא מתפלל באמצע השבוע, ובתלמוד תורה שבשבת הוא יותר לומד לדופקה בשם אחד. מאיפה אל תרבה לוקח את זה שזה השבת? כמו שכתוב, שבת לשם אלוקיך. השבת זה לא שבת שאתה רק שובט מעשייה גשמית ואתה נמצא בתוך המשפחה, זה בסדר, אבל יש חלק פנימי יותר שאדם נדרש אליה. מה זה החלק הפנימי? שהשבת צריכה להיות לשם אלוקיך. הוא לא מדבר דברים בתהילים, הוא יותר לומד, הוא מתפלל יותר בכוונה. השבת מוקדשת שהוא מתחבר יותר לקדוש ברוך הוא. איך? אז הוא יגיד בסוף, כי נראה עוד כמה שורות. שבת יש עלייה לעולמות, אז אדם גם מסוגל, הוא נדרש בשבת דברים שהוא מסוגל יותר. אדם שובט ממלאכה, אז יש לו יותר אפשרות לכוון בתפילה, הוא לא צריך לרוץ לעבודה. אדם שובט בשבת מעשייה גשמית, יש לו אפשרויות יותר ללמוד. יש לו את האפשרויות יותר להיות קרוב יותר לשם בשבת, והשבת זה יום מיוחד שיש עלייה לכל העולמות. מה שאדם לא מסוגל באמצע השבוע להתפלל ברמה שהוא היה רוצה להתפלל, בשבת כשהוא ירצה ויעשה את ההכנות המתאימות, הוא יראה שהוא הרבה יותר מצליח. כי השבת עוזרת לו לעשות את הדברים בצורה יותר נעלית. אז זה הזמן מסוגל, כי כל העולמות יש להם עלייה בשבת. כתוב אפילו שהמארץ לא משקר בשבת. כשאומר משהו אנחנו מאמינים לו. במארץ הוא לא יודע הרבה דברים. שבת זה משהו אחר, צריכים יותר להיזהר. אז הנושא של השביטה בשבת, במובן הרוחני, במובן הפנימי, זה כוונה בתפילה ללמוד תורה יותר ממה שהוא לומד, והכל זה לדופקה בשם אחד, שזה שבת לשם אלוקיך. וזוהי בחינת זכור. יש בשבת הרי יש זכור ושמור, אז זה נקרא זכור, שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, על ידי התפילה, על ידי התורה, הוא יותר מתחבר לקדוש ברוך הוא בשבת. ובחינת שמור, בפנימיות בשבת, מה זה השמור? היא השביטה מדיבורים גשמיים. כמו ששבת השם מיוד מאמרות שנבראו בהם שמיים וארץ גשמיים, כי זה לעומת זה. הרי בשבת הייתה שביטה מהמלאכה של הקדוש ברוך הוא של שמיים וארץ. במה הייתה המלאכה של הקדוש ברוך הוא? על ידי 10 מאמרות. אז כל הבריאה של השמיים וארץ זה בדיבור ב10 מאמרות של הקדוש ברוך הוא. שמור של שבת, שאנחנו אומרים שאדם צריך בשבת להיות מוגבל ממה שאמצע שבוע, אז זה גם כן באותו מובן, שבדיבורים שלו הוא מוגבל יותר, הוא לא מדבר שיחה בתהילה. הזכור והשמור שהשבת בסך הכל זה שבת לשם אלוקיך. הוא כל כולו מנצל את השבת להתחבר יותר לקדוש ברוך הוא, בתפילה, בתורה, בדיבורים, בתהילים. הוא נמנע מדיבורים בתהילים, ברור שהוא לא קורא עיתון, שזה מסיח את דעתו מהקרבה לקדוש ברוך הוא. ושבת לשם אלוקיך, שזה הנושא הפנימי של השבת. אנשים יודעים ששבת זה שבת להתחבר למשפחה, כל השבוע אין לו את הזמן לשים לב אליהם, לחינוך של הילדים. זה הכל נכון. ברובד יותר פנימי, זה הוא עצמו בשבת מתחבר, מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, מה שהיה מוגבל באמצע השבוע. התפילה שלו לא הייתה בדיוק בקצב שהוא רצה, יש לו התחייבויות, יש לו רצון להתפלל, אבל יש לו גם כן התחייבויות של עבודה. אז לא היה לו את הריכוז המתאים בלימוד, הוא מוגבל בכמות הלימוד שהוא מסוגל, גם כן בריכוז, בעיון של הלימוד. בשבת הזמן עומד לרשותו. איך? על ידי שהוא לא מדבר דברים טילים, הוא לא שורף את הזמן בדברים של הזמן הפנוי, בשבת לשם אלוקיך, הוא מתקרב לשם יותר בתפילה, בתורה, בדיבור הנכון. כי זה לא מדבר. אז אנחנו מסיימים את התניא, ומכיוון שיש סדר, כשמסיימים, אז מיד מתחילים את ההתחלה, אז אנחנו נהפוך את התניא לדף המתחיל. הספר התניא מתחיל בדף השער. דף השער נכתב על ידי אדמו"ר הזקן. ודף השער זה לא רק שם לספר, זה משקף את תוכן הספר. השער של תרי בעצמו, הוא כתב את השער. אז אם אנחנו נקרא את זה עכשיו, אנחנו נראה שזה נותן לנו תמונה מה התוכן של ספר התניא. הרי ספר התניא הוא ספר היסוד של חסידות. הוא התורה שבכתב של חסידות חב"ד, שזה תורת הבעל שם טוב. אז בעמוד השער אנחנו נראה את הלשון של אלתר רבי. ספר ליקוטי אמרים, הספר זה ליקוטים. אלתר רבי לא מייחס לעצמו שהדברים הוא אמר, הוא רק מלקט. חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינונים. אלתר רבי קורא לספר... הספר התניא, ספר של בינונים. כשאנחנו אומרים ספר של בינונים, זה נשמע קצת... כל אדם רוצה להיות צדיק וזה, ובספרי המוסר מחנכים את האדם שהוא צריך להגיע לרמה הכי גבוהה, להיות צדיק והכל. אבל תראה במדבר במושג של ספר של בינונים, אז זה נשמע כאילו חלש מדי. מה זה ספר של בינונים? אז כפי שאנחנו נבין בהמשך מה ההגדרה של בינוני, כפי שהספר התניא מגדיר אותו, יותר מאוחר, אני באמצע שיעור. אל תראה בהמשך, אנחנו רק נגיד את התמצית, מה זה נקרא בינוני לפי התניא. אל תראה במגלה לנו מיד בהתחלה שאדם מורכב משתי נפשות. אדם יש לו רצונות מאוד נעלים להתחבר לקדוש ברוך הוא, ויחד עם זה יש לו רצונות מאוד חומריים שהוא מתחבר לכל החומריות של העולם הזה. אז אדם הזה לא יודע מה קורה איתו, יש לו גם את זה וגם את זה. האם יש לו איזה בעיה של פיצול האישיות, האם יש לו איזה מחלה מסוימת? הספר התניא מגלה שלא, אדם הזה הוא אדם בריא לחלוטין. יש לו את הסיבות גם לזה וגם לזה. יש לו נפש בעמית. נפש בעמית זה נקרא, היא לא רע, היא לא רוצה לעשות רע. היא בעמית, כל המציאות שלה היא חומרית ובעמית. היא מתחברת בצורה הכי טובה לדברים הבעמיים. הדברים האלה מדברים אליה. יש ליהודי, יש נפש נוספת שנקראת הנפש השנית בישראל, שזה בשם אנחנו קוראים לה הנשמה, שזה חלק אלוקה ממעל. יש ליהודי נשמה שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא, ובטבע שלה, של הנשמה, היא רוצה להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא. ושתי הנפשות האלה מנסות להשפיע על הגוף מה הוא אמור לעשות. הנשמה רוצה, כל החפץ שלה והרצון שלה, שכל הגוף, המחשבה, דיבור ומעשה של הגוף, יהיה במה שהשם רוצה שאנחנו נעשה, נחשוב את הדברים שצריך לחשוב, נדבר את הדברים הנכונים, המצוות שבדיבור, תלמוד תורה, מחשבה, שזה כל הדברים שאדם מקיים במחשבה, מעשה, שזה רוב המצוות הן מצוות מעשיות, זה הנפש הלכית רוצה, היא רוצה להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא בתוך הגוף. שהגוף לא ינתק, הרי הנפש, שני הנפשות משתתפות יחד, אחד מלובש בתוך השני, ויחד הם מחיים את האדם שהוא מורכב משתי הנפשות יחד. אז כל אחד מושך את הגוף, את המערכת הזאת, לכיוון שלו. הנפש הבאמית היא חומרית. כל הדברים שהנשמה, השאיפות של הנשמה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, זה לא מדבר אליה. היא לא, זה לא השפה שלה. היא מבינה את השפה הפשוטה של הדברים החומרים, הוא פותח את העיניים, רואה עולם. הכל חי, הכל תוסס, מה אתה מספר לדברים מיסטיים? הוא לא קונה את זה ולא קשה לו לקבל את זה. אז יש מלחמה תמידית אצל האדם בין שתי הנפשות. עכשיו, כשאדם עובר עבירה, הוא נקרא רשע, עד שהוא לא עושה תשובה. מה ההגדרה של בינוני? אז אל תראה ואומר בפרק י"ב, י"ג, שהבינוני זה אדם שנמצא בדרגה כזאת, שהוא לא עובר עבירה בפועל. המחשבה, דיבור, מעשה, כל מה שאנחנו מצווים בתרי"ג המצוות, זה הכל על שלושת הלבושים של האדם. מחשבה, דיבור ומעשה. מה שיש מעבר לזה, המחשבה מאיפה, המחשבה, התזונה שלה מאיפה היא מקבלת? מהרגשות שבלב. הרגשות שבלב מאיפה באים? ממה שאדם משכיל ומבין. לפי ההבנה שלו, ככה הרגשות שלו. על זה אין מצווה. כל התרי"ג מצוות זה בשלושת הלבושים. מה זה לבושים? זה לא האדם עצמו. יש מה שאדם עצמו, יש מה שאדם מתלבש, והוא יכול גם כן להתפשט מזה. המחשבה, כמה שהיא מאוד צמודה לאדם, זה הלבוש הכי קרוב לאדם. אבל זה עדיין לבוש. אדם יכול להוציא את המחשבה ולעבור למחשבה אחרת. הוא לא יכול לא לחשוב לגמרי. אבל יש לו מחשבה מטרידה, יש כוח לאדם להסיט את המחשבה הזאת ולהיכנס בנושא וחשיבה אחרת. דיבור ודאי שיכול עת לדבר ועת לחשות. ועשייה ודאי אדם יכול לעשות ולא לעשות. אז התורה שאדם, הנפש האלוקית רוצה שאדם הזה לא יתנתק מהקדוש ברוך הוא, למה הוא חותר? הוא חותר שאדם הזה שהוא נמצא בתוכו בשליחות כדי שאדם הזה יקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בתוכנו, לא להתנתק ממנו. המלחמה שלו, שאדם יקיים את החיבור לקדוש ברוך הוא, במחשבה, בדיבור ומעשה. ועל זה יש בחירה מוחלטת לאדם, שגם אם הנפש הבעמית מושכת אותו לדברים חומריים, יש את המוח שליט על הלב, שאדם, לא ברגע שהוא כבר נמצא בתוך הרגשות של הלב, קשה לו אז להתגבר. אבל מראש, אדם יכול לכוון את המחשבות שלו למחשבות כאלה שיסיטו אותו, שהרגשות שלו שיתעוררו לא יהיה הרגשות המתפרצות של הלב עם כל התאוות שלו. המוח שליט על הלב כאשר המוח שלו עובד. המוח של האדם הוא תמיד ברשותו. אדם יכול לחשוב מה הוא רוצה. הרגשות, אז הנפש הבאמית נולד עם רגשות, הוא מתחבר לכל מיני דברים חומריים, תאוות לכאן, תאוות לשם. אז המלחמה התמידית הזאת, זה מלחמה התמידית שכל אחד, כל אדם נמצא בה. אז אם אדם עובר על מצוות השם, הוא נקרא באותו זמן רשע, עד שעושה תשובה. הבינוני, אתה לא יכול להגיד שהוא רשע, אתה אומר שהוא בינוני, הוא לא רשע. הווה אומר שהבינוני, אתה לא יכול להגיד עליו שיש לו שום עבירה. אם היה לו פעם עבירות, הוא עשה תשובה, הוא נמצא במצב אידיאלי. אז אם ככה הוא צדיק, כשיבוא הדין ומשפט שלו, הוא יצא צודק. רוב, יש לו רוב שחיות והכל והכל, הוא בסדר. אבל עדיין הוא נקרא בינוני. למה? כי הרע שיש לו, החומריות שיש לו בנפש הבעמיד, וכל הדברים האלה לא השתנו אצלו. עדיין, כשהוא גומר להתפלל, הוא יוצא החוצה, הוא חומד את כל הדברים, שאומר, איך אני מסתדר? מקודם הייתי בתפילה, וכל כך התחברתי לקדוש ברוך הוא, ועכשיו פתאום כל הדברים האלה מדברים אליי, זה משהו קורה איתה, אני לא בסדר. אומר לו, לא, אתה מאוד בסדר. כשאתה התפללת, אז הנפש הבאמית אצלך ישנה. היא ידעה שזה זמן שאין לה מה לבלבל את המוח, אתה עסוק בדברים שאין לה מקום, איך אומרים, להתערב ולהידחף. אז כשאתה אמרת, שמע ישראל עם עיניים סגורות, התכוונת שהשם אחד, שאין שום מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש בעולם, זה הכל החיות שהקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר ודבר בכל רגע ורגע. אין עוד מלבדו, אין שום דבר חוץ ממנו. אבל כשאתה פותח את העיניים, אתה רואה את העולם, אתה אומר, יונה, יש עולם, אז המלחמה הזאת היא מלחמה תמידית. והבינוני הוא נמצא במצב שהוא לא רשע. אין לו עבירה שהוא נמצא בה שהוא לא עשה תשובה. ואלתר רבי מתבטא שהבינוני הוא אדם שהוא לא עבר עבירה מעולם, ולא יעבור עבירה מעולם. איך זה יכול להיות? אדם שעבר עבירה לא יכול להיות בינוני. התשובה היא ככה, הבינוני זה לא איזה מצב רגעי שכרגע אתה אומר הוא בינוני, אין לו שום עבירות הבינוני זה במצב כזה שיש לו דרגה שנקרא הדרגה של בינוני. מה זה הדרגה של בינוני? שהוא לא מסוגל לעבור עבירות. הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בכזה חיבור שזה נותן לו את הכוח לא לעבור עבירה. מאיפה שואב את הכוח הזה? מהתפילה. כשאדם מתפלל ומתבונן בתפילה באחדותו של הקדוש ברוך הוא, כשאומר שמע ישראל השם אחד, הוא לא רק אומר שהשם הוא אחד ואין לו עוד פרטנר. אין לו פרטנר, יש לו פרטנר. הוא אומר השם אחד שהוא מאחד את כל הבריאה עם הקדוש ברוך הוא. כי יש שאלה מוחלטת, למה לא אומרים השם יחיד? הרי יחיד מבטא יותר אחדות מאשר אחד. כשאתה אומר למישהו יש לו בן אחד, אתה שואל במה עם הבן השני, אבל אתה אומר למישהו יש לו בן יחיד, אתה לא שואל עם השני, אמרת יחיד. על לכאורה באחדותו של הקדוש ברוך הוא היינו צריכים להגיד, שמע ישראל השם אלוקין, השם יחיד. למה אנחנו אומרים אחד? כי כשאנחנו אומרים אחד, אנחנו לא רק מתכוונים להגיד אם השם יחיד או לא יחיד. אנחנו מאחדים את כל הבריאה איתו יחד. מה זה אחד? כפי שאנחנו אומרים, א' זה אלופו של עולם, ח' זה שבעה ריקים והארץ, וד' זה ארבע רוחות. אנחנו אומרים שהשם נמצא בתוך כל העולמות שאנחנו רואים, זה הכל הוא. אין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאחדים את כל הבריאה עם הקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא על הבעל הבית של העולם, ולא רק שהוא מחיה את העולם, הוא המציאות של העולם. אז כשאנחנו אומרים את זה מבני קצרות, אז זה נשמע משהו מדהים, אבל יש לזה סדר של התבוננות, שאדם כשמתבונן, אז הוא מגיע לכזה, איך אומרים, לכזאת בהירות בנושא הזה, שגם אם הלב שלו לא מתרגש בהתאם למסקנות של המחשבות האלה, אבל המסקנה המעשית, ההחלטות שהוא מקבל, שהוא בשום אופן לא מורד בקדוש ברוך הוא. הוא לא עושה, הולך לעשות נגד הקדוש ברוך הוא. שזה נמצא בטבע של כל יהודי מצד הנשמה. מה הבעיה? שהנפש הבאמית פעילה והיא הדומיננטית, אז האדם, כל המחשבות שלו מתגמדות. הם מקבלים מה שנקרא איזה תיאוריות. המחשבות של הקדושה זה תיאוריה. מה הוא חי? הוא חי את היום-יום, את הדברים שהוא מתחבר עליהם, את הדברים החומריים, המעשיים. זה נקרא שהוא מגביר את הנפש הבאמית, שהיא הפעילה אצלו. הבינוני, שאני אומר שהוא לא שייך לעבירה, הוא מקבל את הכוח שלו מהתפילה. וגם אם אחרי התפילה הוא מרגיש פתאום, הוא יוצא החוצה והוא מתחבר לכל הדברים, אבל הוא לא עובר למצב שהמחשבה, דיבור שלו ומעשה, יעשו דברים נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ההסכמות שהיו לו בתפילה, ההבנה העמוקה שהיה לו, גם אם הרגע שבלב לא הגיע לרמה הדרושה, כי יש לו טמטום הלב וכל מיני בעיות שיש לו, אבל הבהירות שהיה לו במחשבה שלא שייך למרות בקדוש ברוך הוא, הוא לא מעוניין בזה, אז המוח שליט על הלב. המוח יכול להחליט ללב, אתה רוצה את זה ואת זה, אתה יכול לרצות מהיום ועד מחר, אני את זה לא עושה. אני לא עושה נגד רצון הקדוש ברוך הוא. אז ברור שלא יכול להסתובב ברחוב ולראות את כל התאוות שבעולם ולהגיד אני לא רוצה. אז אני יותר מתחבר ללימוד, אני יותר מתחבר לדברים שאני לא חשוף לכל מה שהנפש הבאמית יכולה למשוך אותי בצורה קלה להגיע אליה. אז לפי ספר התניא, הבינוני זה דרגה מאוד גבוהה. זה לא כמו בספרי המוסר שהבינוני זה שלב ביניים להגיע לצדיק. הצדיק לפי ספר התניא זה אדם שאין לו רע בכלל. דוד המלך אמר וליבי חלל בקרבי, שגם הנפש הבעמית שלו לא רצתה דברים בעמיים, היא הצטרפה בכל לבבך בשני יצריך, היא גם הבינה שאלוקות זה דבר טוב, היא מעוניינת לא בחומריות, היא מעוניינת בדברים אלוקיים. זה דרגה של צדיק. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. הצדיקים הם מועטים. איך אמר רב שמעון בר יוחאי? ראיתי בני עלייה והם מועטים. בני עלייה זה נקרא שהם מעלים את הנפש הבעמית, שהנפש הבעמית יוצאת מהבעמיות שלה והיא מצטרפת לנפש של אלוקים. זה דרגה של צדיק. לא כל אחד יכול להגיע לדבר הזה. מה כן? אין אדם שיכול להשתחרר מהמצב של בינוני, שהוא בפועל במחשבה, דיבור ומעשה בשלושת הלבושים שלו, הוא לא עובר על רצונו של קדוש ברוך הוא. וזה המלחמה בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, מי ישלוט בגוף. ומה הכוח של הנפש האלוקית? הכוח של האור. הכוח של האור שהוא לא צריך להילחם עם החושך. האור דוחה את החושך. מעט אור דוחה את החושך. אם אדם יש לו אור בראש, ויש לו חשיבה וזה, הוא יכול לראות שלאט לאט, הוא מתרחק מהמון דברים שהיה לו קשה. היה משפיע בכפר רבת, קראו לו רב שלם חיים, הרב תמיד מצטט אותו, אז ביוטט בכסלה ויובט בתמוז, היה התוועדויות הגדולות שהיו באים הרבה בחורים, הישיבות הליטאיות, היו מגיעים להתוועדות הזאת, הייתה התוועדות מרכזית מה שנקרא. אז הוא דיבר, כמו שדברים לאנשים שלא קרובים לחסידות, ולהגיד להם מה החסידות רצה ושמה היו צריכים את החסידות. אז הוא דיבר שעד הבעל שם טוב, בתקופה שלפני הבעל שם טוב, העולם היה בהתעלפות. מה זה בהתעלפות? אדם שהוא מתעלף, יש לו את כל האיברים, שום דבר לא פגוע אצלו, יש לו את כל הכוחות, אבל הוא לא חי. אז קראו לבעל שם טוב ישראל, כאדם שמתעלף, אחת הסגולות כדי להעיר אותו, קוראים לו בשם. אבל עם ישראל בתקופה שלפני הבעל שם טוב היה במצב של אלפון, היה תורה והיה מצוות, אבל היה בלי חיות, זה לא היה חי. וזה לא היה מואר. החסידות לא באה לשנות דברים, היא באה להעיר את הדברים שקיימים, ולתת חיות. כשהרבי הקודם הגיע לאמריקה, אז באה איזה משלחת של רבנים מארצות הברית, לשאול אותו מה המסר של החסידות, מה איזה תורה חדשה, איזה תיאוריות חדשות. אז הם באו אצלו משלחת של רבנים, אצל הרבי הקודם. אז הרבי הקודם אמר להם דבר כזה, אז בארצות הברית לא היה מנורות באמצע התקרה. היו מנורות, איך נאמר, מנורה עומדת כזה על השולחן, על הרצפה עם עמוד כזה. אחרי זה התחדש שיש בתוך הקירות, אני לא יודע קום למנורה הזאת, מנורה עומדת. אז הייתה מנורה עומדת ליד דור, כי ליד השולחן הייתה מנורה עומדת, והאור היה ליד השולחן שלו. אז הוא שואל אותם, אתם רואים את התמונה בסוף החדר? אז אמרו, אנחנו רואים, אבל לא מספיק ברור. זה מטושטש. אז הוא לקח את המנורה, תפס את זה בעמוד, התקרב לתמונה, מה עכשיו? עכשיו אנחנו רואים. אמר, זה חסידות. חסידות לא באה לשנות דברים. היא באה להעיר את אותם דברים שקיימים אצל כל יהודי. להעיר את האור הנשמה, שהחושך של הבעמיות, של הנפש הבעמית, תתגמד. לא יהיה לזה ערך. אז הוא נתן לזה משל. שיש ילדים שההורים רוצים לצאת לאיזה אירוע, לאיזה חתונה, וצריכים להלביש את כולם, אז ההורים רוצים להתלבש, אז דבר ראשון הם מלבישים את הילדים ומוצאים אותם החוצה, כדי שיהיה להם זמן לטפל בעצמה. אבל יש ילד בגיל 5-6, ויש ילד יותר מבוגר בגיל 11-12, מלבישים אותם יפה כמו שמתאים לאירוע, ואומרים להם, צאו החוצה, כשיצטרכו ללכת אירוע, אנחנו נקרא לכם. אבל ילד הקטן הזה מוצא שם איזה שלולית של מים, אז הוא אומר, או, זה בדיוק בשבילו, הוא נכנס עם הרגל, והוא דופק עם ה... והוא מתלכלך, כל כולו מתלכלך בבוט של המים. האמא שלה רואה את זה, היא מכניסה את הביתה, נותן לו כמה סתירות, אבל היא יודעת שזה לא יעזור לה. היא צריכה עוד פעם להלביש אותו, והיא צריכה לשמור עליו, שלא יצא החוצה. הילד הגדול, בן ה-12, מסתובב בחוץ כמו נסיך. מחכה לאירוע. למה הוא לא עושה את זה? זה לא מדבר אליו. לדפוק את הרגל בתוך השלולית, מה הם מדבר אליו? אומר חסידות בא להרים את האדם לרובד יותר עליון, שהמון דברים של העולם הזה, של הנפש הבעמית, לא ידברו אליו, הוא לא ירגיש שהוא שייך לזה. כמו שאומרים, לא להילחם עם הרע, אלא להעיר את החושך, שהחושך יידחם אליו. כי יש כלל, המתאבק עם מנובל, מתנבל. כשאדם מתאבק מנובל, אז הוא מחזיק אותה, אז הוא נותן לו מכות. לא להתעסק עם הרע, אלא להתעסק באור. באור, ובבין לאדם מתעלה, אז החושך נדחה ומתגמד. אז זה הדרך של החסידות. אז אל תרב אומר ספר של בינוני. בספר של בינוני זה לא איזה שלב ביניים להיות צדיק. ספר של בינוני זה דרגה מאוד גבוהה. אדם נמצא שהוא לא שייך לעבור עבירה. אנחנו נלמד את זה בהמשך, אנחנו נבין איך, מה זה הדרגה הזאת. הספר הזה מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. מפי ספרים ידוע שהספרים שהנחו את אל תרב, חוץ מכתבי האריזל וכל זה, היו הספרים של המהר"ל והספרים של השל"ה הקדוש. אלה הספרים. ומפי סופרים זה הבעל שם טוב והמגיד ורב מנדל מויטפס, כשהיה תקופה הוא היה חבר רב של אל תרב, קדושי עליון נשמתן עדן. אז הספר הזה זה לא איזה יצירה חדשה, אל תרב ממש זה ליקוטים, הוא ליקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון, רק ליקוט. על מה זה מיוסד? מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולפיך לעשותו. בספר דברים כתוב התורה היא לא בשמיים היא. שאתה תגיד מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו. ככה התורה אומרת. ולא מעבר לים היא, כמו שאתה תגיד מי ילך לעבר הים להבין את התורה. אלא מה כן? כי קרוב אליך הדבר מאוד. הדבר מאוד קרוב אליך. בפיך ובלבבך לעשותו. צורה פשוטה, מה זה בפיך? בפה, בדיבור. בלבבך זה ברגש. הרגש זה כבר דבר יותר עמוק, אבל המחשבה ולעשותו זה בעשייה. אומר לך שזה קרוב. אומר אל תרב, זה דורש ביור. מה זה קרוב? לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. אנחנו יודעים שזה לא כל כך קרוב, אבל כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה מאוד קרוב אליך. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, במחשבה, דיבור, מעשה, זה דבר כאילו קל, כאילו. דבר הזה דורש ביור, אנחנו, זה נגד מה שאנחנו חשים, אנחנו יודעים שזה לא כל כך קל. אבל דרב אומר, בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. כדי לבאר את זה, אז יש דרך ארוכה ויש דרך קצרה. אז מקובל להסביר שהדרך הארוכה זה עד פרק י"ח, בתניא. עד פרק י"ח זה הדרך הארוכה, ומפרק י"ח עד פרק ו' זה הדרך הקצרה. נגיד בקיצור, מה זה דרך ארוכה וקצרה? דבר ראשון, יש מושג כזה, ארוכה וקצרה וקצרה וארוכה. כתוב, מסופר בגמרא, שמישהו רצה להגיע לירושלים, אלה רב חנניה, לא זוכר מי, אז הוא תפס תינוק ואמר לו, מה יהיה הדרך להגיע לתוך העיר? אז הוא אמר לו, יש דרך ארוכה וקצרה, ויש דרך קצרה וארוכה. אז הוא שמע קצרה וארוכה, אמר, קצרה, אז הוא אמר, קצרה וארוכה, לא פירש לו. אז הוא הלך ממש, הגיע מיד לחומות העיר, אבל לא הייתה לו כניסה לכל האורך, זה היה קצר, הוא ממש התקרב לחומות של העיר, אבל היה מלא פרדסים קרבים, בלי שאר כניסה. אז הוא חוזר אליו, הוא אמר לי, מה אמרת לי? אני לא הגעתי לשום מקום. אמרת דרך קצרה וארוכה, הדרך היא קצרה, אבל היא ארוכה עד שאתה תגיע לכניסה. אז הוא אמר, לתן לי את הדרך השנייה, ארוכה או קצרה. אז מה הוא נתן לו? שבאמת צריך ללך קצת יותר, אבל אחרי שאתה הולך קצת יותר, מיד קצר אתה מגיע מיד לכניסה לעיר. הספר התניא בנוי על הדרך הארוכה, שאדם צריך להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, באחדותו של הקדוש ברוך הוא, שכל המציאות של העולם זה חלק מהקדוש ברוך הוא, זה לא מציאות נוספת, כך שאין מה לרצות, כל מה שיש לרצות את הקדוש ברוך הוא. הוא המציאות של הכל. אז זה דרך ארוכה, במילים אנחנו אומרים את זה בשלוש מילים, אבל זה לא פשוט. יש דרך קצרה, לכל יהודי, מחמת הנשמה שלו, יש לו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. יהודי בתוך תוכו, גם כשהוא לא קיים את כל התורה והמצוות, במצב של מסירות נפש, אמרו לו, אתה מזדהה מהעם היהודי, אתה הולך להורג. אתה לא מזדהה, אתה יכול להישאר בחיים. אז יהודי שלא היה קשור כל הזמן בתורה ומצוות, והוא לא יודע הרבה מה המשמעות של להזדהות עם העם או לצאת מעם ישראל, הוא יגיד, אני מוכן להזדהות עם כל, עם כל ה... עם כל מה שצפוי בדבר הזה. מאיפה זה בא לדבר הזה? יהודי על פי רוב ימסור את נפשו. כי יש לאדם מצד הנשמה, יש לו כוח של מסירות נפש. מה זה המסירות נפש? לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא. אז איפה זה היה כל הזמן במצוות שלא קיימת? אדם, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. הוא אומר, אני, אם אני לא אעשה את זה, כי אעשה את זה, מה אני מתנהג? הקדוש ברוך חשוב לו אם אני אוכל חלב או בשר? אני לא, זה לא. הרוח שטות מביאה לו כל מה שאני חשבות, שבזה הוא עדיין לא מתנתק ברוך הוא. יש לו לב, יש לו לב טוב, הוא מתנהג כמו בן אדם. אדם יכול, מה שנקרא, ברוח שטות, לחשוב בצורה שטותית. האמת היא שבכל דבר שאדם עושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתנתק ממנו. מתי המבחן לאדם שלא, שהרוח שטות לא יכולה לעבוד? כשבא לו מצב של מסירות נפש. אז הרוח שטות אין לה מילים. אז מתגלה הכוח העצמי של הנשמה שיהודי לא יכול, הוא לא רוצה ולא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא עצם הנשמה. יש ליהודי שלוש דרגות של הנשמה שמתחברות לגוף. יש שתי חלקים שנקראים חיה ויחידה, שהם נקראים החלק המקיף של הנשמה, שהוא לא מתחבר לגוף. אבל כשיהודי מגיע למצב של מסירות נפש, אז מצד הכוח היחידה שיש ביהודי, הוא לא יכול לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא מוכן ללכת למסירות נפש. ולכן הקטע הבא של הספר אחרי השער מתחיל טניה בסוף פרק ג' דנידה. מה זה טניה? יש ברייתא בסוף פרק ג' של מסכת נידה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. אדם לפני שנולד משביעים אותו שיהיה צדיק ולא יהיה רשע. אז ידוע שלא כל הגרסאות במסכת נידה זה טניה. יש שם גרסה אחת שאמר רב סמלאי, שזה מאמר אמרה לא של ברייתא בכלל. ואל תראה באימץ את הטניה. מה, אז אחד ההסברים שמסברים, כי טניה זה אותיות איתן. המטרה של ספר הטניה זה לגלות את האיתן שיש בכל נשמה. איתן זה נקרא חוזק והתוקף. יש ליהודי, בתוכו יש לו את הכל. החסידות לא באה לייצר איזו יצירה חדשה, היא באה לשנות את המציאות שלו, אבל מה כן? לגלות את המהות, את מה שהוא באמת. אז הספר התניא נקרא תניא, כי הוא, כל הספר בא לגלות את האיתן שבנשמה. אז השם יעזור שאנחנו נתחיל יחד על ספר התניא מחר, ונגלה את האיתן שבנשמה, ונשלים את הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. יש קטע של מכתב לפני טס קיסלב שמאוד חשוב לקרוא אותו. יש לכם את זה? אני לא יודע אם יש לכם את זה. לא מופיע ביום יום. יש לכם היום יום? אנחנו בטס קיסלב אומרים גוטיונטב, ואנחנו אומרים לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות קדימה ותרתימו. יוטט כסלב זה חג הגאולה של אלת רבה. בגאולה של אלת רבה זה לא הגאולה שלו, אלא הגאולה של כל החסידות. אלת רבה לא חיפשו אותו באופן אישי. הוא היה בחזית, ברוסיה, בהתנגדות הגדולה של הליטאים, הוא עמד בחזית הזאת. היה בפולניה, היה מקום... בחזית הזאת הוא נשאר בראש החזית. אז הניצחון שאם היו מנצחים, זה היה ניצחון של הצד המנגד. אז הגאולה שלו הייתה גאולה של החסידות. אז היום הזה אומרים לו גוטיונטב, זה יונטב. אז נראה מכתב שהרבי הרש"ב כותב על היום הזה, זה מכתב מאוד מאוד זה. זה מופיע ביום יום לפני י"ט כסלו. אני אקרא את זה, תשמעו איזה מילים יש כאן. אומר הרבי הרש"ב, י"ט כסלו זה החג אשר פדה בשלום נפשנו. הקדוש ברוך הוא פדה משלום את הנפש שלנו, ואור וחיות נפשנו ניתן לנו. האור והחיות של הנפש ניתן לנו ביום הזה. היום הזה הוא ראש השנה לדברי אלוקים חיים. זה לא רק חג, חג הגאולה, זה ראש השנה לדברי אלוקים חיים זה נקרא לחסידות. תכף נסביר למה זה ראש השנה. אשר הנחילנו אבותינו הקדושים, זכר צדיק לברכה, והיא תורת הבעל שם טוב. כל אחד צריך לקרוא את זה, זה מילים מאוד חזקות. אני רק אתעכב על הדבר הזה, זה חג הגאולה, והאריז"ל אומר על הפסוק במגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים. אומר האריז"ל שכל חג שאנחנו חוגגים אותו, זה לא לזכר משהו שקרה. בכל חג הדברים חוזרים על עצמם. בפסח חוזר העניין של חירות, אדם יכול להגיע לחירות בפסח. בסוכות אדם יכול להגיע למעמד של קבלת התורה. הדברים חוזרים על עצמם. והימים האלה נזכרים, כאשר הם נזכרים, הם נעשים. כשאנחנו מגיעים לאותו יום ואנחנו מזכירים את היום, הדברים האלה חוזרים על עצמם. אז בחג הגאולה של האדמו"ר הזקן, הדבר חוזר על עצמו. זה גאולה שמי שרוצה להצטרף לגאולה נפשית, לצאת מכל הדברים שמעיקים לו, מפריעים לו מבחינה נפשית להתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה הרבה יותר ממה שהוא מסוגל ומה שהוא עושה, אז היום עלי זה יום סגולה. אבל שם טוב אומר, אין קוראים את המגילה למפרע. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. ככה הגמרא אומרת בספר המגילה. מה זה למפרע? הוא קורא את המגילה על משהו שהיה. למפרע, זה לא משהו שמדבר אליו עכשיו. הוא לא יצא. כל חג אתה צריך לרגוג אותו שזה עכשיו קורה. ולמה אנחנו קוראים לזה ראש השנה לחסידות? תגיד שזה חג הגאולה, דברים גדולים, אבל ראש השנה, איך אנחנו ככה מרשים לעצמם כאלה מילים נשגבות? אז מכיוון שתורת החסידות זה פנימיות התורה, זה החלק הפנימי של התורה, שאנחנו צריכים להיכנס פנימה ולהבין ולהתעמק, ראש השנה יש לו שני רובדים, יש לו את הרובד הנגלה, שזה ימי הדין, ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, ברובד הפנימי, מה זה ראש השנה? זה הכתרת המלך. אנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא למלך בראש השנה. אנחנו יודעים שראש השנה זה היום הראשון של עשרת ימי תשובה. איך זה עשרת ימי תשובה? אנחנו בראש השנה מדלגים, אבינו מלכינו חטאנו לפניך, אנחנו מדלגים. איך זה יום תשובה אם אנחנו מדלגים על הנושא של חטא? אז החסידות אומרת שראש השנה זה לא מטפלים בחטאים, זה יום כיפור. אנחנו מטפלים בשורש החטאים. השורש של כל החטאים שחסר לנו בקבלת עול מלכות שמיים. ואם אדם לא אמר המלך בראש השנה בעשרת ימי תשובה, הוא צריך לחזור. אבל אם לא אמר זוכרינו לחיים, הוא לא צריך לחזור. זה יום הדין, לא אמרת? הנושא של ראש השנה ותקיעות זה הכתרת המלך. זה החלק הפנימי. בצורה שטחית אדם לא כל כך מודע לזה בראש השנה. איפה הוא מקבל את המושגים של הכתרת המלך? זה בחסידות. אז היום הזה שזה גולת החסידות, שזה נותן את מכניס את האדם בתוך כל הנשיאים, זה הכתרה של הקדוש ברוך הוא. פתאום שומעים על הקדוש ברוך הוא, פתאום שומעים שהוא המלך, שהוא הכל, שהשם אחד, שהכל מתאחד איתו. אז הנושא הזה של היום הזה, של חג הגולה של חסידות וחסידים, זה ראש השנה במובן הפנימי, שזו הכתרה המלאה הפנימית של המלך, בא לידי ביטוי ביותר בכסלב. שהשם יעזור שאנחנו, יהיה לכל אחד מאיתנו גאולה פרטית וגאולה כללית, ונצא מהמצר למרחב. הגות יונטב. חל שלישי זה מהבעל שם טוב. שער ראשון, יש חסידות, יש שיחות, יש מכתבים. אז זה דירוג נוסף. הדירוג הראשון זה חסידות, זה תורה. זה מה שאתה אומר, שער ראשון. שני, זה שיחות, מאמרים, אגרות קודש. כן, כן, אצל כולם. טוב, אז יש לנו מושג שהיום זה יום גדול, וצריכים לנצל אותו. או ללמוד את התורה של הבעל שם טוב, להתוועד. מה זה להתוועד? לחשוב על כל מה שמדברים. מישהו אמר פעם, היה יהודי שקראו לרב נוחם גולדשמיד. הוא היה, הוא אמר את השיעור הראשון ברדיו, לפני 50 שנה, הוא אמר את השיעור הראשון בטניה ברדיו. והייתה התנגדות של כל מיני קיצונים, איך טניה אומרים ברדיו, טניה קדישה, כזה ספר. אז הרב אז אמר שכל דבר שיש בעולם איזו יצירה חדשה, בדי שזה נוסר למען הקדושה. כמו שהגמרא אומרת שהזהב נברא בשביל בית המקדש. ובשביל שזה כבר נברא לבית המקדש, אז כל העולם נהנה ממנו לדברים נוספים. גם אם יש יצירה כזאת שמדברים כאן ושומעים במקום אחר, זה בשביל הקדושה. אם מנצלים את זה בצורה שלילית, אז עד הרבה צריכים לנצל את זה לנושא שעליו זה ניתן, שצריכים ללמוד בתניה רדיו שישמעו בכל מיני מקומות. אז הוא אמר דבר כזה, שמישהו שאל אותו, בהתוועדות יש דיבור, תראו מחר בערב הרב מדבר, ויש אחרי זה ניגונים. אז הוא אומר, דיבור הוא מבין, אבל מה זה הניגונים שמנגנים בין דיבור לדיבור? אז הוא הסביר, משל למה הדבר דומה. אז הוא אומר, יש אדם שרוצה להיזכר במשהו, והוא לא מסוגל להיזכר. אז יש אנשים שנעשים לעזור לו. תגיד לי, אולי זה זה וזה וזה? אמר, לא, 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 זה לא זה. אולי זה זה וזה וזה, מנסים ככה. הוא אומר ככה, הנפש הבעמית, הנפש הלוקית אומרת את הדברים שלה, רוצה להיות מכבוד הקדוש ברוך הוא. הנפש הבעמית, יש לה דיבורים להתחבר לכל הנה. כשמנגנים ניגון, הוא אומר, לא. הסחורה שהוא בוחר לי, זה לא הסחורה האמיתית, זה לא זה. מה שאמרו לפני זה במילים, כנראה שזה. זה נותן לו להפנים את מה שדיברו, שזה באמת נכון. כמו אותו אחד שעוזרים לו בזה ש... אז הוא אומר, זה הניגון. שבשעת הניגון, אדם אומר, זה לא הסחורה מה שהוא בוחר לי, זה לא הסחורה האמיתית. הסחורה האמיתית נמצאת במקום אחר. ככה מה נכון, בבת שם. זהו. אני מאמין, אני לא שמעתי משהו כמו 8, מה אמרו? אתה לא מתחיל לפני 8, אבל אם אתה רוצה מקום טוב, יותר בכסלב זה מההתוועדויות הגדולות שיש צפיפות, אז מי שמגיע יותר בהתחלה יותר יכול להגיע יותר קרוב לשמוע טוב. מי שמגיע אחרי שעה שהתחילו אז יישב כבר רחוק יותר, לא תמיד שומעים, אבל כשיש רמקול טיפ לגיע בשבע וחצי, הרב יכול להתחיל גם בשמונה וחצי. הוא רק מחר בבוקר נוחת. בניו יורק, כן, יש איזה כנס שם. איך? לא לשעה, השלוחם היה לפני שבועיים. יש כנס של איכל מנחם, מעייני ישראל. יש ב... בתלארזה יש שם רחוב עולי יוסף, מכיר? תלארזה, שכונת תלארזה, יש רחוב עולי, יש שם מעייני ישראל, זה חסידים שונים שהתקרבו לחסידות חב"ד. אז יש ציבור שלם של כל מיני חסידיות שלומדים חסידות ומתוועדים. אז הרב שם בכל שבת מברכים, הוא שם מתוועד. הוא נותן את השיעורים בשבתות שם של הלוקותי תורה. איפה אתה גר? באיזה מקום? איך? קצת רחוק. שבת להגיע. איך? זה גוש 80, כן. זה לא חב"ד, זה נקרא מעייני ישראל. שהם כאילו מתחברים לתורת הבעל שם טוב על חסידות חב"ד. אבל הם לומדים חסידות בכל מיני חסידיות. שם גם ליטאים, אבל כאן חסידיות שונות, גור, זה, כל החסידיות שמרגישים שצריך משהו יותר מאשר אמרה קצרה ול... רוצים ככה יותר להתחבר. אז יש להם פעם בשנה, יש להם כינוס כאן. נדמה לי שזה במגדל העמק לפעמים, יש להם כאן. יש בניו יורק, יש להם גם כן מערכת דומה לזה, של מעייני ישראל, שיש להם כינוס גם פעם בשנה. בניו יורק, ארצות הברית, וזה שהרבה חסידיות שלומדים תורת חב"ד, וזה, יש להם איזה כנס... של גיבוש כזה, של יחד. אז הרב מוזמן שם למוצאי שבת שהיה אתמול בלילה, שהוא נותן שם את העניינים, הוא האורח הכבוד, מה שנקרא. אז הוא רק היה שם שבת, מוצאי שבת, היום אחר הצהריים הוא כבר יוצא חזרה. אז מחר לפנות בוקר, בשבע בבוקר, הוא ינחת בנדבג. אז התוכנית שלו זה להגיע מכאן לעיר העתיקה. אם יספיק להתפלל במטוס או שיתפלל לפני זה, אם זה יתחיל ב-9 או ב-10, זה יכול להיות שזה יהיה ב-10 עד שהוא יגמור להתפלל את זה. אחר בערב אני מאמין שהוא יהיה עייף, אני קשה לי לחשוב שיתחיל ב-7. איך? כן. כן, בפרט כשאתה עושה את זה בזמן קצר, כשאתה נוסע וחוזר, אז זה מאוד בצורה קיצונית.
זה שני שעות.
שני שעות בצורה קיצונית, לא שאתה נמצא שם השבוע, ואתה יומיים וחוזר, זה... כן, הרי לא מגרל. אתה נעשה למשוך אותו, ואתה כבר חייב למשוך אותו חזרה. אז זה גורם לעייפות מאוד רבה. זהו, שלא דיברנו על זה, אי אפשר לדבר על הכל, אנחנו כבר מדברים שעה. יש יוטט ויש חף. מה הסיפור של שני ימים? אז אומרים, כמו שראש השנה זה שני ימים, אז גם ראש השנה לחסידות זה גם שני ימים. וזה יוצא באותם שני ימים שהיה ראש השנה, זה היה בשני ובשלישי. אז ראש השנה לחסידות, השנה גם יוצא בשני ובשלישי. מה, אבל מה היום שלישי? יוטט זה היום של הגאולה. מה היה בחף? אז הסיפור הוא כזה, שביוטט אחר הצהריים, האדמו"ר הזקן השתחרר. זה היה כמה שעות לפני הלילה. וכשהשתחרר, אז אמרו לו שאתה חופשי ללכת. אז לאן הוא הלך? זה היה בפטרבורג, בעיר הבירה של רוסיה, שזה היום לנינגרד. אז לאן הוא הלך? לאיזה בית של חסיד שהיה שם בפטרבורג. אז בבית הזה, החסיד היה גר בקומה שנייה, בקומה ראשונה היה גר מתנגד. הרבי כנראה לא ידע, אז הוא נכנס בטעות לבית של המתנגד, לקומה הראשונה. הוא ראה את האדמו"ר הזקן, אז הוא אמר, סגר עליו את הדלת, והתחיל לחרף ולגדף את כל תורת הבעל שם טוב, את כל זה. הרבי אמר שהשעות האלה שהיה שם היו קשים עליו יותר מבחינה נפשית, יותר מכל המאסר. הוא הזיק אותו שלוש שעות, עד שהחסידים אמרו, לאן הוא הלך? התחילו לעשות כל מיני ניחושים, אמרו, רגע, רגע, אולי הוא בטעות נכנס לקומה הזה, אבל זה סגור. אז שמעו שיש דיבור שם מאחורי הדברים, שמישהו צועק וכל וזה וזה, אמרו, כנראה שזה כאן. אז הם פרצו את הדלת, הראו שהאדמו"ר הזקן יושב שם, והוא עומד עליו ומחרב ומגדף. אז שחררו את האדמו"ר הזקן, שזה כבר היה בלילה, שזה היה יוטט. אז בחף, ביוטט הוא יצא מהגויים, ובחף הוא יצא מהמסנגדים. בכל זאת אלתרבה לא ענה לו שום דבר, והוא גם שם לו כוס תה. אז אלתרבה לפני שעזב, אז אמר שכבוד האכסניה צריך לשתות את הכוס תה שהוא כיבד אותו. אז הוא לא יצא עד שלא גמר את הכוס תה. ואלתרבה כתב איגרת שלמה, קטונתי, שהחסידים לא ירימו את האף יותר מדי אחרי שהניצחון של הגאולה. שמכל החסדים צריך להיות קטונתי, צריך להיות יותר קטן. איך? מכל החסדים. אז מכל חסד שאדם מקבל בקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד, אם אני קיבלתי חסד, סימן שאני, אני, אני, עד רבה, צריך להרגיש יותר קטן. אז זה איגרת שהוציא במיוחד, זה האיגרת השנייה באיגרת הקודש, תקרא אותה. מיוחד למצב של אחר הזה, שהחסידים לא ירימו, הוא אומר שלא לשרוק עליהם, לא לתת אפילו שריקה עליהם, ניצחנו אתכם. תראה מה שהוא אומר. אליהו, מה אני אעשה, הרב לא נעשה, צריכים להגיד משהו, לא? אני את הרב לא יכול לשחק. אני יכול לשחק את עצמי.
נכון.
היה רב סושה, שמעת?
כן, כן.
אז הוא אמר שהוא לא חושש שיבוא לעולם האמת ויגידו לו למה לא היית כמו אברהם אבינו. לא פוחד מזה. אבל יגידו לו זושה, למה לא היית זושה. אז זה כל אחד יכול לשחק את עצמו. כל אופן, זה יום גדול היום.
אני מאוד מצטער שאני באתי כל כך מוכר ומגובל וממש סליחה, זה לא רגיל בשבילי.
אני שמח שבאת. הרב יש לו תוכנית מאוד צפופה, נסע ביום חמישי בערב, הגיע שם ביום שישי בבוקר. יכול להיות שנסע מחלקה ראשונה, אני מתאר לעצמי, אבל בכל זאת זה מעבר לא פשוט. מוצאי שבת יש לו את הכנס הגדול ששם הוא אורח הכבוד.
כן?
לא בשבת, העיקר זה מוצאי שבת.
היה במוצאי שבת? איפה?
מעייני ישראל, כמו שיש כאן מעייני ישראל.
יש מעייני ישראל שם?
שם.
איפה, בברוקלין גם?
כן, בברוקלין.
אבל בואו פארק, כל מיני חסידים שם.
כן, אז זה כזה כינוס יחד, אז הרב הוא האורח הכבוד. אז כל הניסה של הרב במסמר של הזה זה מוצאי שבת. בבוקר הולך לאויל, ומעד אחרי זה, באחת וחצי, מנועה, כנראה שהוא כבר נוסע. יש טיסה שיוצאת באחת וחצי, בחורף, לשתיים וחצי, כזה שעון חורף. אז הוא מגיע מחר בשבע בבוקר. אז מוישה רבינוביץ' הולך לאסוף אותו בשבע בבוקר, והוא מביא אותו ישר לעיר העתיקה. אז בשבע אי אפשר להספיק להתפלל, כי התפילה זה שים לשבע.
נכון.
עכשיו, אם הוא בא משם, אז זה עוד יותר חשוך. אם היה בא מהמזרח, אתה ממש התפלל, הוא בא מהמערב, אז הוא לא יספיק להתפלל לפני הנחיתה. וברבע שעה האחרונה, אנחנו לא נותנים שם שום דבר לשבת. אז בטח הוא בתשע או בשמונה וחצי, מתי שיגיע לכאן, הוא ילך להתפלל, אז כנראה שזה יתחיל תשע וחצי עשר. זה ניחוש שלי. והערב יש לו התוועדות, מחר בערב. דעתי הוא יהיה מאוד עייף.
וואי וואי.
מעבר כזה בשלושה ימים.
נכון.
משהו מאוד מכביד, לא?
בטח, אני לא יכול לעשות דבר.
אה?
אני לא יכול לעשות דבר.
הרב גם לא יכול, אבל רק הכוחות הנפשיים, המוטיבציה של...
אני תמיד מתפלא, אני אומר, איך אתה יכול לדבר כזה? לאדם, שלם את זה, וזה בריאות, יכול, אפילו לחשוב על זה, אני יכול.
לחשוב על זה לבד מעייף, אה?
כן, אני לא יכול.
כתוב שעיקר ההתוועדות זה צריך להיות בחב, בליל חב, לכן זה יהיה מחר בערב. זה לא יכול להיות גם הערב, כי עדיין הרב לא נמצא, אבל גם הרב היה מתוועד בין יוטט לחב, שזה מחר בערב. הציבור לקח חופש, אם הרב לא נמצא, אז חופש, לא?
זה תמיד ככה.
כן.
תשמע, אני כבר רואה, יש הרבה אנשים, בדרך כלל, זה ריק לגמרי. חוץ ממשה לוי יצחק, אבל יש עוד. אוי, יאללה, מקבועיס, מקבועיס. אז זה הרמר השני שלא ירים את הראש.
תראה את האיגרת השנייה.
מה זה איגרת שהם
יותר עם בן? באיגרת הקודש, האיגרת השנייה. אתה מכיר את האיגרת הקודש? אחר ביאתו מבית תבור, אחרי שהשתחרר. 206. תראה באחרי שהוא השתחרר, אמרת את האיגרת של קטונתי. קטונתי מכל החסידים ומכל וכולו. פירוש, שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאוד. כי חסד רואה ימינה. חסד הגדול ברוך הוא זה היה יד ימין, וימינות חבקין, הוא מחבק אותי על די החסד. שהיא בחינת קרבת אלוקים ממש ביתר תסעת מלפנים. כשיש חיבוק, אז זה קירוב ביתר תסעת ממה שהיה לפני החיבוק. וכל הקרוב אל השם ביתר תסעת שיש לו חיבוק וקרבה, והגבע למעלה-מעלה, צריך להיות יותר שפל, שפל רוח למטה-מטה. כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. אז תראה מה שאומר בהמשך. שכל הגסות, שכל ההתרברבות, זה הכל מהצד של האום הזה, מהצד של ישמעאל, של חסד בקליפה. שכל שיש לו חסד, הוא מקבל גסות הרוח יותר. ולזאת באתי מן המודיעים הודעה רבה. ולזאת, זה שש שורות לפני הסוף. אל תראה במבקש, מודיע בכללות הנש, על ריבוי החסדים אשר גדיל השם סלמנו. הוא אומר, שמעו, היה לנו ריבוי חסדים. אז מה הוא מבקש? לאחוז במילותיו של יעקב, שער המור, שארית ישראל, שמשים עצמו כשיריים. ומותרות ממש שאין בו שום צורך. שמה הוא מבקש? לבלתי רום לבבם מאחיהם. שלא יגביעו את הלב מהאחים, מאלה שיצאו מנוצחים. ולא להרחיב עליהם פה, או לשרוק עליהם חד ושלם. לתת שחיקה. אס מילה אזכיר. בעזרה נוראה. רק להשפיל רוחם בליבם במידת אמת ליעקב, מכל אדם בלמיחוד רוח ומנה רך משיב חמה ורוח נחה. וכולי, אם אנחנו נתנהג ככה, ואולי ייתן השם בלב אחיהם כמים הפנים. אם אנחנו נתנהג אליהם ככה, אז גם הם כבר יהיו יותר רכים ויותר אנושיים, יותר לבביים גם אליהם. כי המלשינות הייתה מלשינות מאוד קיצונית. זה לא מלשינות שהלכו להלשין. שינו אצל השלטונות שהאדמו"ר הזקן מורד במלכות. איך הוא מורד במלכות? הוא שלח כסף לקבוצה שעלתה לארץ, מהחסידים של המגיד, רמנדלה מביטב, זה כבר אברום קליסטר, הייתה קבוצה שנסעה לארץ. טבריה, זה היה היסוד של קופת רמיר בלנס. האנשים שבאו, ולא היה להם אפשרות להתפרנס, רק ממה ששולחו להם שם. אז הם ניצלו את זה להגיד שאלתר רבי שולח כסף למקום שזה תחת השלטון הטורקי, שהשלטון הטורקי תמיד היה בחיכוך עם, עם רוסיה, לא רק היום, תמיד, שהוא רוצה לחזק את השלטון הרוסי. הם לא סיפרו את כל הפרטים, שזה קבוצה שצריכה תמיכה. אז גם את ההובלה שלו מהבית לא הוביל אותו כמו כל הציר, הוביל אותו בגלה שחורה, שזה מורדי במלכות, שזה אלה שיכולים להיות נילונים למוות. כן, היה לו שלושה דברים שהם ראו שהוא לא אדם רגיל. הדבר הראשון היה, במוצאי שבת, אגף החקירות ואגף של הצירים לא היה באותו מקום. ביניהם היה נער, מי שנמצא היום במוסקבה שם, ליד הקרמלין, רואה את המקום הזה. בפטרבורג, לא, לא במוסקבה, בלנינגרד. אז כשהוביל אותה לדרב עם האגף של הצירים, היה לו חדר עצור שלא היה שם שום חלון. אנשים היה מתבלבלים בין יום ללילה. אז כשהוביל אותו מאגף העצורים לאגף החקירות, אז הוא עבר נער. וזה היה כמה ימים לפני תדע בסקיסלב, זה היה התחלת החודש. אז אדמור הזקן ביקש מזה שהוביל את הסירה שהוא יעצור. הוא רוצה לקדש את הלבנה. אז הוא לא עצר, איזה בקשות אילו. אז הוא רואה פתאום שזה עומד, הוא לא יכול להמשיך. הוא רוצה, הכל עומד. אז אל תרבי אמר לו, אתה יכול לנסוע? כמו שהוא אמר לו, הוא מרשה לו, וביקש עוד פעם שנייה לעמוד. אל תרבי לא רצה לקדש את הלבנה מתוך נס שהיה. אז הוא אמר לו, פעם שנייה תעצור, אז הוא מבין כבר שצריך לעצור. ואז הוא קידש את הלבנה. זה היה דבר אחד. דבר שני, באו באמצע היום, באמצע זה, שאחרי כמה ימים שהיה שם, ואמרו לה, מה אתה לא ישן עכשיו? זה עכשיו 12 בלילה, מה קורה איתך? אז מה, מה פתאום 12 בלילה? עכשיו זה 10:30 ביום. מאיפה אל תרבי ידעי את זה? כי כתוב שביום הערים 12 צירופים של שם הבית. בלילה זה 12 צירופים של שם אדמי. של שם אדמי בלילה, לכן בלילה זה דין, לא אומרים דין בלילה, רק ביום. אז מהצירוף שהעיר באותו זמן, הוא ידע איזה שעה זה. אז הוא אמר שזה, הוא אמר להם את השעה המדויקת. הדבר השלישי היה מזה שבא לבקר אותו בתא, הוא שמע שאלתר רבי זה משהו שלא מתלבש אליו כל המחיתה במלכות, משהו. אז הוא התחפש לסוער, הוא בא לבקר אותו אלתר רבי, הוא רצה כזה לדבר אותו. אז מיד שהוא נכנס, אלתר רבי קם ועשה את הברכה. אז אמרנו, מה אמרת? מה יש לנו ברכה שאנחנו רואים כשרואים איש מלכות? אז אמרנו, אני סוער רגיל. אמרנו, אני רואה את השר שלך, המתלווה לך, אתה לא סוער רגיל. אז הוא כבר ראה שזה אדם לא רגיל. אז אמרנו שרוצה לשאול אותו משהו. מה זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון היקר? האם הקדוש ברוך הוא לא ידע איפה הוא נמצא? אז אמרנו לו, רש"י מסביר שרצה להיכנס איתו לדברים. אז אמר, מה שרש"י מסביר אני יודע. אני רוצה לשמוע מה אתה אומר. אז אומר לו, היקה זה מסר, זה אמרה של הקדוש ברוך הוא שאומר לכל אדם, היקה, איפה אתה? אתה בן 54, יש לך שלושה ילדים. איפה אתה בעולם? אתה ממלא את ה... הוא לקב בדיוק את השנים שלו, בדיוק את כמה ילדים שלו בבית. האמא, אז מה שהיקה זה מסר תמידי שאומרים לאדם היקה. אז הם ראו אם יש להם עסק.
מישהו לקח את המשנה
שאני פה, איך? 53 ימים. אומרים שזה כנגד 53 ימים של הספר התניא. והוא אמר שהשלוש שעות שהיה אצל המסנגד, שהוא חירב וגידף את תורת הבעל שם טוב, היה לו קשה יותר מכל ה-53 ימים שהיה במאסר אצל הגויים. ובכל זאת, הוא לא יצא מהבית עד שלא שתה את הכוס תה, אמר כבוד אכסניה, צריך לשתות כוס תה. סיפרתי לו שאלתר רבי השתחרר, כמו מחר, י"ט, אחר הצהריים.
כן.
אז לאן הוא הולך? הוא הלך לבית של החסיד שהיה מפורסם בפטרבורג, בלנינגרד, הבית של חסיד היה מפורסם שם. אבל הבית של החסיד היה בשתי קומות. החסיד היה בקומה השנייה. אבל תראה כנראה שלא ידע, הוא נכנס בקומה הראשונה, והיה שם מתנגד מאוד חריף. יד סגר עליו את הדלת, הוא התחיל לחרף ולגנב תורת הבעל שם טוב. הוא עובר שעות, החסידים יודעים שהוא השתחרר, ולא יודעים איפה הוא. אחרי כמה שעות החליטו, אולי זה שם, אבל הדלת הייתה סגורה, שמעו מאחורי הדלת שיש צעקות ומישהו צועק, אמרו, כנראה שזה כאן, פרצו את הדלת, רוב שעל דרבי יושב, והוא עומד עליו וצועק ומחרף, את הבעל שם טוב את הדלת. אז שחררו את הבעל דרבי, שזה היה כבר בלילה של חף, לכן חוגגים גם את יוטט וגם את חף. והבעל דרבי התבטא, שבשלוש שעות שישב שם לשמוע את החילופים הנלפים, היה לו קשה יותר מבחינה נפשית מכל ה-53 ימים.
וואי.
אבל בכל זאת, ההוא הכין לו כוס תה, אל תראה בלא עזב, אמר, כבוד האכסניה, צריכים לשתות את כוס תה.
מבחינה
נפשית. שם זה לא היה עילוי נפשי, שם זה היה הגבלות גופניות, טכניות, אבל מבחינה נפשית, אז רב היה יכול לחשוב ולהתפלל, מה שרוצה. פה הוא נגע לו בציפור הנפש, אמר דברים נגד כל העם. איך?